סולה כמו חיסרון. הם זכו לצאת מקומת מצרים, אבל עדיין לא הגיעו למצב שיש להם על מה לברך. ברגע שיתרו בא, כאן כבר נכנסת תוספת. זה מה שהוא אומר, יתרו אוהב אותם ומתווסף יתרו על ישראל, אז שייך לברך. כי אז באמת
פעם, לא ברור לי מה התוספת של יתרו היה.
יתרו, תראה, הוא אומר יתרו נוסף על ישראל, יתרו מחזק את ישראל, יתרו ההצטרפות של יתרו לכלל ישראל היא זה תוספת.
תוספת למי?
תוספת לכלל ישראל.
אז למה כלל ישראל לא אומרים ברוך השם?
לא, עם ישראל לא אומר ברוך השם משום שעד עכשיו יתרו לא הגיע. כשיתרו הגיע הוא זה שאומר.
אבל אם יתרו הוא תוספת על ישראל, אז מי שצריך להגיד ברוך השם זה ישראל, לא יתרו.
לא, זה לא משנה, זה כבר לא משנה. השאלה שהייתה צריכה לי, רבי פפיאס אומר,
גנאיו
למשה וישראל שלא אמרו ברוך עד שלא בא יתרו.
אבל מה אנחנו אומרים על ישראל? כי ישראל לא היה להם תוספת, היה רק יציאה מחיסרון.
מה?
ישראל היה רק יציאה מחיסרון. אז ברור שישראל, כדי שהם יגידו ברוך, הם צריכים לקבל עוד תוספת. אז אם יתרו יתווסף עליהם, אז הם היו צריכים להגיד
ברוך שם. למה?
כי זה צריך להיות אותו משקל.
המהר"ל אומר שכשיתרו יתרו מתווסף, יתרו מברך. כשיתרו
אבל מקודם הייתה ביקורת על ישראל. למה? מה רבי פפיאס? הייתה ביקורת על ישראל. אז המהר"ל תרץ בגלל שזה יציאה מחיסרון.
תראה כבר לשון. רבי פפיאס אומר, גנאי למשה רבינו שלא אמר ברוך עד שבא איתו. עד שבא איתו, הכוונה לפני שבא איתו.
אז איך תרץ המהר"ל?
אז אומר המהר"ל, לא היה שייך להגיד ברוך.
לא היה שייך להגיד, למה? כי היה רק יציאה מחיסרון. אז אומר, אז מה התוספת?
מה?
בעצם עכשיו, רגע, לפני כן, רבי פפיאס, ממי הוא בעצם דרש? ממי הוא דרש שיומר?
הגנאי למשה זה שלא אמר ברוך עד שבא איתו.
אז איזה תוספת הייתה פה למשה כשיתרו מגיע?
מה?
איזה תוספת הייתה למשה? הרי אנחנו צריכים להסביר שעכשיו זה לא גנאי, זאת אומרת שצריכה להיות פה תוספת.
זה שיתרו מתווסף על כלל ישראל,
אז למה יתרו? אז למה יתרו אומר את הברוך השם ולא משה?
אני לא חושב שזה משנה. הנקודה היא זה שלא אמרו לפני כן. והמהר"ל אומר, זה שלא אמרו לפני כן, יהיה שלא היה שייך לומר לפני כן. תבין? זה שיתרו אומר, זה כבר לא
מעניין. הוא גם המתנה והוא גם זה שאומר,
כן,
בדוחק.
המהר"ל לא בא להגיד פה תירוצים, המהר"ל
לא
בא להסביר את הגמרא.
לא, כי התירוץ פה הוא מצוין.
המהר"ל מוציא את הגמרא מפשוטה.
לא, לא, פה הרב, איך שהוא מתרץ את רבי פפיאס, הוא מתרץ מצוין, כי היה פה רק יציאה מחיסרון, זה תירוץ מצוין.
המהר"ל מוציא את הגמרא מפשוטה, צריך לשים לב. הגמרא אומרת גנאי, אז הוא אומר, מה הכוונה גנאי? גנאי לא הכוונה שיש פה איזו תביעה.
אלא הגדרה של המציאות.
בדיוק, הוא אומר, לא היה שייך. המציאות הייתה מציאות שבה לא שייכת עדיין ברכה. ברכה שייכת שיש מצב שבו יש תוספת. כשאין תוספת אין ברכה. עכשיו המהר"ל אומר, לפני כן לא הייתה תוספת, עכשיו יש תוספת. אז זה שיתרו, זאת אומרת כך, באמת יתרו מחדש פה משהו, וזה נזקף לזכותו של יתרו. הרי גם לפי רבי פפיאס, שזה גנאי למשה שלא אמר, הפירוש הוא יתרו חידש שכשיש תוספת צריך לברך. זה חידוש של יתרו. אלא אתה בא ואומר, למה זה כבר לא נתחדש קודם? אז התשובה, הרי לכאורה היה מקום לברך קודם. הוא אומר, לא נכון, לא היה מקום לברך קודם, אבל זה עדיין נזקף, החידוש נזקף לזכותו של יתרו. אבל אין כבר גנאי. המילה גנאי שהוזכרה בגמרא זה לא במובן של תביעה, זה במובן שלא היה שייך. לא היה שייך. יכול להיות, אני עכשיו חושב, יכול להיות עוד דבר. יכול להיות עוד דבר. שהגנאי למשה, הרי בכל זאת כתוב גנאי, אז יכול להיות שהגנאי למשה זה שעד השלב הזה שיתרו מגיע, עוד אמרנו, זה שהם יצאו ממצרים זה סילוק של חיסרון. אבל אבל היה מקום לומר, בסדר, אבל כבר עבר אמנם לא הרבה זמן, אבל עבר כבר קצת זמן מיציאת מצרים. הגנאי למשה ולישראל, הגנאי למשה זה שלא היה מצב עד עכשיו, עד שיתרו מגיע, נגיד כך, היה אפשר שתהיה תוספת ולא הייתה. זאת אומרת, לברך לא שייך כל עוד אין תוספת, ותוספת לא הייתה. אבל הגנאי למשה הגנאי למשה זה שלא הייתה תוספת עד עכשיו. זה הגנאי למשה. לכאורה היה מקום לי, היה מקום לומר, היה מקום להבין שעד עכשיו כבר הייתה צריכה להיות התקדמות כזאת שהיא בגדר תוספת שעליה צריך לברך את ריבונו של עולם. אז, כי בכל זאת כתוב בגמרא גנאי, בכל זאת כתוב בגמרא גנאי. אני אומר, אבל זה שמשה או ישראל לא מברכים ויתרום מלך, זה כבר לא כל כך משמעותי. לחידוש, ההבנה של המהר"ל שאין מקום לברך במקום שזה רק סילוק של חיסרון. כל עוד אין תוספת, אין מקום לברך. ויתרו זה בגדר תוספת על כלל ישראל. יתרו מוסיף. גם הלשון של חז"ל, יתרו הרי יתר פרשה. מה זה יתר? הוסיף. מה זה יתר? הוסיף. לכן הוא נקרא יתר. יתר פרשה בתורה. וכן מה שלא אמר, באמת הוא מביא את זה ראיה לעניין שלנו, כי גם אצל חזקיהו הוא אומר אין תביעה על חזקיהו, לא היה שייך. אז כך צריך להבין את המאמר של חז"ל,
בעצם הכרת המציאות.
וכן מה שלא אמרו שירי חזקיהו וסיעתו, שלא היה מעלה זאת לחזקיהו, ואין להקשות אם כן הנה הוא עצמו דן, ואין להקשות אם כן מה גנאי היה למשה, שלא היה ראוי להם לומר ברוך. אז הוא אומר, מכל מקום נחשב זה קצת גנאי שלא נמצא מידה זאת אצלם, ודבר זה עניין נפלא כאשר תבין. אולי הוא מתכוון למה שאני אמרתי, אני לא בטוח. ואז כתוב שחזקיהו לא אומר, אבל אז אמרה הארץ שירה, כתוב מכנף הארץ זמירות שמענו, זה המשך הגמרא שם בסנהדרין. ואז אמרה הארץ, ואז אמרה הארץ, מה תעכב שלא יהיה חזקיהו משיח מפני שלא אמר שירה, שזה מורה שאין שלמותו בפועל? הנה אני אומר שירה בשביל הצדיק. וזה מה ביאור? כי האדם מצד שיש לו נשמה מן העליונים אין שלמותו בפועל מה שראוי לה. זאת אומרת, כמו שהוא הסביר קודם, לא הייתה יכולת לומר שירה, אבל הארץ היא מן התחתונים, ושלמות הארץ כאשר יש צדיק בארץ כמו יחזקיהו, שעשה הקדוש ברוך הוא לא נס. אמרה הארץ שהיא תאמר שירה בשביל הצדיק, כי בוודאי כאשר אין צדיק בארץ אין הארץ גם כן בשלמות, כי הארץ נתן לבני אדם, וכאשר בני אדם שעליה הם חסרים אין הארץ בפועל השלמות. אבל יחזקיהו שהוא צדיק ועשה לו הקדוש ברוך הוא נס, ועל כל פנים מצד מה, זאת אומרת מבחינה מסוימת, בדרגה מסוימת, הוא היה כן בשלמות. ולכך הארץ שהיא מן התחתונים ושלמות התחתונים אין צריך כל כך. זאת אומרת, השלמות של האדם היא שלמות שאפשר להגיד אותה, אפשר להגדיר אותה כמעט בלתי אפשרית. אבל השלמות של הארץ, כן, כיוון שהיא במדרגה נמוכה מהמדרגה של האדם, הארץ יכולה להשיג מצב של שלמות. זה מה שהוא אומר. ורק מה הוא מציין פה חידוש? מתי הארץ משיגה מצב של שלמות? כשיש בה צדיק. איך הוא אומר?
מכנף הארץ זמירות שמענו לצדיק.
צביל הצדיק. זה כתוב צביל הצדיק. צביל הצדיק. כן? אז הוא אומר, אבל חזקיהו שהוא צדיק, ועשה לו הקדוש ברוך הוא נס, ועל כל פנים מצד מה היה בשלמות, מבחינה מסוימת, ולכך הארץ שהיא מן התחתונים, ושלמות התחתונים אין צריך כל כך, הכוונה שלמות האדם היא מדרגה, כמו שאמרנו, שהיא קשה להשגה, אבל שלמות התחתונים היא דבר שהוא הרבה יותר קל. בכלל, כל המושג של שלמות במה שאיננו אדם, דיברנו על
פשוט.
כך, והרבה יותר, ודאי,
חיסרון הוא קטן.
ודאי, חיסרון הוא קטן. זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, המעלה קטנה, אז מלא גם החיסרון הוא לא משמעותי, וזה מעלה, וזה דרגה שאפשר להשלים אותה, לא בקושי. כן? שלמות התחתונים אין צריך כל כך, כבר אין צריך כל כך מאמץ. לכך אמרה הארץ שהיא תאמר שירה בשביל יחזקיהו. אף על גב כי יחזקיהו עצמו מצד שהאדם נשמתו מן העליונים לא היה בשלמות. זאת אומרת, כלפי הארץ זה נחשבת שלמות, כלפי יחזקיהו עצמו הוא חסר, כן? וכמו שהוא הסביר קודם, כיוון שהוא חסר, הוא לא יכול, לא מסוגל להוציא לפועל את השלמות, את הפוטנציה שלו, את הצד הכוחני שלו, כן? זה מה שהוא אומר. אף על גב כי יחזקיהו עצמו מצד שהאדם נשמתו מן העליונים לא היה בשלמות, מצד הזה אין כאן שירה. מכל מקום השירה היא מן הארץ שהיא מן התחתונים, והאדם נברא גם כן מן התחתונים והוא על הארץ, מצד זה יש כאן שירה. ואמר שר העולם שלפי סדר העולם ראוי שיהיה נעשה יחזקיהו משיח, ויצאת בת קול ואמרה רזי לי רזי, רזי זה סוד, רזי סודי, שאין הדבר כך, רק שמדרגת המשיח הוא נסתר ונעלם, היא נסתרת ונעלמת מן העולם הזה, ולכך רזי לי רזי לי, זה סודי הוא, וכאמר עד דעת הוא בזוזי ובזוזי דה בזוזי, פירוש יבוזו מלכות בבל את ישראל, ומלכות פרס יבוזו את בבל, ומלכות יוון יבוזו את מלכות פרס, ומלכות אדום יבוזו את מלכות יוון, ואז במלכות אדום יבוא המשיח ויתבאר לך.
אז מה שאומרים שחלק לא קטן מכלי המקדש נמצאים בוותיקן ברומא,
ומה זה קשור?
יבוזו, כי בעצם לכל זה הגיע מכל המהלך, זו בעצם הכוונה.
והתבהר לך כי עניין המשיח שיהיה העולם בשלמות, ובפרק חלק אמר רב לא עברה אלמה אלא לדוד ושמואל, סליחה, אלא לדוד. שמואל אמר למשה, רבי יוחנן אמר למשיח. זאת אומרת, מחלוקת מעניינת. רב אומר לו נברא העולם אלא לדוד, שמואל אומר לו נברא אלא למשה, ורבי יוחנן אמר לא נברא אלא למשיח. עד כאן ובאו מחלוקתם.
אותו דבר בעצם.
כן, כן. כי התחלת הדבר יש לו צד בחינה שהוא עיקר הדבר, במה שהוא התחלה, ואחר ההתחלה נמשך הכל. ויש בחינה שאמצע הדבר הוא עיקר הדבר, במה שעיקר הדבר הוא גוף הדבר, הוא האמצע, לא התחלה והסוף. הבחינה השלישית סוף הדבר, ששם השלמת הדבר, ראוי שיהיה עיקר כאשר נשלם. בדעת רב לא נברא העולם רק למשה, מפני שאז היה בהתחלת מלכות ישראל, התחלת ישראל, שהם עיקר העולם, ולא היה לישראל מציאות עד משה, ומשה הוא צורת ישראל. כן? צורתם של ישראל. מה פירוש הצורה? משה רבינו הוא ביטוי של הוא כלל ישראל, אבל הוא ביטוי עשי של התמצית של כלל ישראל. משה רבינו הוא התמצית של כלל ישראל, כן? אבל בסי, בנקודה העליונה ביותר. אז ממילא הוא אומר, אז לדעת רב לא נברא העולם רק למשה, מפני שאז היה התחלת ישראל שהם עיקר העולם, ולא היה לישראל מציאות עד משה. משה הוא צורתם של ישראל, כמו שהתבהר בחיבור גבורת השם. ולפיכך, זאת אומרת, מה פירוש צורת? נגיד עוד, הוא מהותם של ישראל, הוא הצד הפנימי שלהם, הוא הצד המחיה את כלל ישראל, כן? ולפיכך סביר עלי שלא נברא העולם אלא למשה שהוא העיקר, מפני שהוא ההתחלה, ואחר ההתחלה יימשך הכל. ראינו כבר, זה הוא דיבר על זה בתחילת הספר, נכון? שיש בעולם כל מיני, יש ריבוי של גוונים, אבל יש לו מגמה. יש לו מגמה, תכלית עיקרית, שכל מה שיש בעולם הכל משרת את אותה תכלית, כן? אז כשהוא אומר משה רבנו, הוא עיקר, הכוונה היא לא נברא העולם אלא בשביל משה רבנו. משה רבנו, כמו שהסברנו, הוא כלל ישראל, אבל לא רק כלל ישראל, הוא התמצית של כלל ישראל, היסוד של כלל ישראל. אז אני אומר, בשבילו נברא העולם, כן? ולשמואל לא נברא, לא יברא אלמה אלא דוד.
לא, זה רב.
מה?
שמואל אמר למשה.
רגע, איך הוא הביא? רב אמר לדוד,
אמר רב לא יברא אלמה אלא לדוד, ושמואל אמר למשה, ורבי יוחנן אמר למשה.
אז הוא טעה כאן. רגע. רגע. עוד פעם. איפה זה?
והתבהר לך כעניין המשיח.
ולשמואל, רגע.
אז הוא טעה. זה טעות דפוס כנראה.
אז זה טעות. ולשמואל לא יברא אלמה אלא לדוד. זה רב. הוא לרב. נכון, לרב צריך לומר.
לא, רב אמר לדוד, כן? שמואל אמר למשה ורבי יוחנן. צריך לראות את הגמרא, שאלה אם הטעות היא פה או פה.
רגע, אז לרב, לא יברא אלמה אלא לדוד, מפני שהעיקר הוא גוף הדבר. וכאשר היה דוד מלך על ישראל, היו ישראל במעלתם היותר עליונה. וזה ראוי שיהיה עיקר, כאשר היו ישראל במעלתם העליונה. ולדעת רבי יוחנן לא נברא העולם אלא למשיח, מפני שאז יהיה העולם בשלמותו האחרון, כמו שאמר מקודם, שלא יימצא בעולם חיסרון. ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. רק הכל בשלמות. וראוי לדבר זה, דבר שהוא עיקר, שכל דבר נמצא בשביל שלמותו, כי זהו צורתו, כן? הצורה של הדבר זה השלמות שלו, כן? כמו שהתבהר למעלה.
מה אתה אומר? מי למי הייתה טעות, נכון?
מה פירוש טעות? מה הטעות? אני חושב שצריך לי
הגמרא נכונה או
הפירוש? לא, הוא הולך להביא גמרא, נראה. מה הגרסה בגמרא? רגע אחד.
אני הגיון, רב אמר למשה. משה היה התחלה, נכון?
כתוב באיזה
שמואל אמר לדוד.
רגע,
זה
איזה דף? נו, אולי
צדיחת
צדיחת בית, זהו, הנה רגע.
בית,
הנה כאן
אבו בית.
רגע רגע, זה לא צדיק חטא בית, אבל הנה, כן, רגע אחד. כן. רגע, צריכים את ה... עברי אלמה. רגע אחד.
אשור לא יותר רחבות.
רגע.
צדיק חד בית, איפה שהתפיל הרחבה ביותר. עמוד בית.
לא, זה לא נמצא, לא נמצא בצדיק חד
בית.
לא? לא. צריך להיות באזור הזה, אבל בדיוק איפה, רגע אחד, למרבה המשרה ולשלום אין קץ. נו, איפה זה? זה הסוגיות של המשיח כאן, רק אני לא רואה. רגע אחד.
אני ציינתי
על מה, שאלה על מה, על מה. רגע אחד,
על איזה השורות רחבות?
לא, אבל על מה, על איזה מימרה? רגע,
אמר רב לא עברה אלמה.
כן? על אמר רב לא עברה אלמה?
כן.
צדיק את המובדת.
זה מה שיש לי, אם כן, אני חייתי בגדול.
רגע, רגע, אחד.
שורות
רכבות. כן, 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 אתה צודק. רגע. אמר רב לא עברה אלמה אלא לדוד, רב אומר לדוד, שמואל אמר למשה, ורבי יוחנן אמר למשיח. הנה, מצאתי. כן. לא עברה אלמה אלא לדוד, שמואל אמר, מאיך כתוב אצלנו? כמו שכתוב אצלנו?
כן.
אמר רב לא עברה אלמה אלא לדוד, שמואל אמר למשה, ורבי יוחנן אמר למשיח.
ככה זה טעות.
אז רגע.
לפי המהר"ל, אז...
אמר רב לא עברה אלמה אלא לדוד, אז זה בסדר. ושמואל אמר למשה, זה גם בסדר, ורבי יוחנן אמר, כן, פה למעלה הוא מצטט נכון את הגמרא.
כן, אבל אחר כך הוא מסביר אותה אחרת.
לא, אז לא, זה רק את השם, אז זה טעות של הדפוס.
משה זה התחלה, ודוד זה באמצע, נכון?
לא, זה טעות של הדפוס.
זה טעות דפוס.
כן.
שזה מאוד מאוד הגיוני במהדורות. כן, כן. רגע, למי יש פה מהדורה חדשה?
לאף אחד.
יש לי בבית, יש לי בבית.
אז רגע.
בביור שלו הוא לא ציין את השם הנכון.
ולשמואל למשה.
כן. פרק ממדלת. נעבור okay. לפרק ממדלת.
זה דבר מתוקן לך.
פרק ממדלת.
אז היו יכולים להקשיב קושיות, אך הוא אמר פה ככה, כי זה
כן.
כשה גאון מבין המון פעמים הוא היה מפיל קושיות נכון. אדירות על טעויות חוסרי גרסה.
נכון. פרק ממדל הבניין אשר שב עמלו בוניו בו הוא חשבון הקץ, כמו שהתבהר למעלה שדבר זה לא יבוא בו הידיעה לשום אדם ושום רעיון, וכמו שהתבהר עוד בעתיד טעם דבר זה. ובפרק מקום שנהגו, כן, אמר רבי שמעון בן פזה, כן, כתוב ויקרא יעקב אל בניו, כן, אומרים חז"ל, מה הכוון, למה הוא קרא להם? ביקש יעקב לגלות קץ הימין לבנה ונסתלקה ממנו שכינה. אמר חס ושלום, יש פסול במיטתי כאברהם אבי אבא שיצא ממנו ישמעאל, וכיצחק אבי שיצא ממנו עשיו. אמרו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. מיד פתח הזקן ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אמרו רבונון, איך היא נעביד נמרי, זאת אומרת אמרו רבונון, איך אנחנו ננהג, נאמר את הברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? לא אמר, לא אמרי משה, לא נמרי, אמרי יעקב. הרי יעקב כן אמר, התקינו שיהיו אומרים אותו בחשאי.
שאלה על שמע ישראל שיש לי הרבה שנים.
רגע, עוד דקה. אמר רבי יצחק בשם רבי עמי, משל לבת מלך שהריחה הציקי גדרה, תאמר שהיא רוצה לאכול את הציקי גדרה. מה זה הציקי גדרה?
שוליים של הגדרה.
המאכל שדבוק לשוליים, זה הכי טוב, זה הכי טעים. רק מה, אבל זה לא...
בת מלך שתוכל.
במילים שלנו זה לא נימוסי, כן? לא מתאים. אז משל לבת מלך שהריחה הציקי גדרה, תאמר שהיא רוצה, יש לה גנאי. אם היא לא תאמר, יש לה צער. התחילו והביאו לה בחשאי עד כאן. אז המשל הזה הוא משל לאמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שלכן אנחנו אומרים אותו בחשאי.
מה
הסיבה
שמשה אמר ולא אמר?
מה? לא, הגמרא אומרת ככה, לומר ברוך שם, הרי רואים ככה, הם אמרו
שמע ישראל,
כשהוא אמר להם הוא חשד אותם, שמה יש בלבכם, הוא חשד בהם, יעקב אבינו הוא חשד בהם. אז כדי להסיר את החשד, מה הם אמרו? שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. והוא אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, מיד אחרי שהוא שמע את מה שהם אומרים, כן, אז הוא הודה לקדוש ברוך הוא, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עכשיו השאלה היא כזאת, רואים שאחרי אמירת שמה ישראל יעקב אומר ברוך שם, אז האם אנחנו עכשיו ככה להגיד ברוך שם כמו שיעקב אמר? אנחנו לא יכולים, כי משה לא אמר בתורה, בהמשך התורה לא כתוב ברוך שם. מצד שני, לא לומר גם כן, הרי יעקב אמר, יעקב אמר ברוך שם, אז לכן להגיד אותו בכל אי אפשר כי משה לא אמר. אבל מצד שני אנחנו כן אומרים אותו כי יעקב אמר, ולכן אומרים אותו בחשאי. בחשאי זה בשקט. כן,
איך הבנים של יעקב אמרו לו שמה ישראל, זה אבא שלהם, איך אתם אומרים ישראל, קוראים לו בשם
הפעם? איך תאמר איך קוראים לו בשם?
מה, זה אבא שלהם, איך אומרים בשמו?
איך קוראים לו בשמו?
שאלה,
איך באמת, איך מותר לבנים לומר לו בשמו? כן, איך מותר לבנים?
אסור להגיד השם של אבא.
נכון.
או שהוא נגיד בעניין שאם
זה... או שזה אמירה באמת, אתה מבין, אתה יכול להגיד שזה אמירה כלפיו, אבל אתה יכול לומר, לא, שמה ישראל, הכוונה הם אומרים את זה כהכרזה כלפי עם ישראל בכלל, לאו דווקא יעקב.
או שזה עניין כאילו, אם זה קשור כאילו למלכות שמיים, אז כאילו לא... כבוד מלכות שמיים גדל על כבוד אבי ואמא.
לא יודע, אין הכי נמי. צריך להבין, זה שאלה. מה שאתה שואל זה שאלה. זה צריך ליישב.
השם זה מפריע לשאלה הזאת.
שמה ישראל, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד.
כי יעקב גם מגיב, הוא אומר, כי יעקב מאוד שמח מהתשובה הזאת.
נכון, אבל יכול להיות שהאמירה הזאת היא אמירה לא כלפי יעקב, אלא כלפי כל זרעו.
כן, אבל זה גם נאמר, כי הרי הוא חושד בהם, שמה יש בכם פסול, בגלל שנסתלקה מרוח הקודש. כאילו... כי יש פה איזושהי אמירה בעצם כאילו קצת תוקפנות כזאת, היא גם קצת כלפי אביהם איזושהי ביקורת, איך אתה אומר לנו שמה ישראל, השם אלוהינו, אתה חושד בהם, לא
חזל אומרים כשם שהם בליבך אלא אחד, כך הם בליבנו אלא אחד.
אז יש פה איזושהי לעומתיות מסוימת.
הם מתנצלים, הם אומרים החשד לא במקום.
זה פה יש יותר אפילו מהתנצלות, יש פה איזושהי הצהרה של הבנים שהם לא פחות ממנו כאילו.
לא
בקטע של אמונה בשם.
כשם שהם מלבך, בזה הוא חשד בהם. אולי, 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 אולי אין בי ליבם אחד.
לכן גם חשבתי על השמחה של יעקב, כי אין אדם מתקנה לא בבנו ולא בתלמידו. אז הוא שומע כזאת אמונה שיוצאת מהבנים שלו, אז כל שכן הברוך שם.
אז הוא מסביר כך, הוא באור עניין זה, כי יעקב הוא שמוכן לגלות קץ הימין יותר מכל האבות. דווקא יעקב. למה? וזה מפני שהקץ האחרון הוא גאולה מן אדום, כמו שהוא כבר הסביר קודם, המתנגד ליעקב, כמו שהתבאר למעלה, דאמר וי לדן קד יקום דן, אוי לזה כשיקום זה.
מה? אוי לזה?
אוי לזה, הראינו גמרא, הגמרא אומרת, לא, כך אומרים ברומי, וי לדן כאשר יקום דן. הם יודעים שאם ישראל יקומו, אוי ואבוי יהיה להם. כן, וי לדן כאשר יקום, אוי לזה כאשר יקום זה. זה התרגום לעברית, נכון? ומפני כך יעקב הוא סיבת הגאולה העתידה, ולפיכך יעקב הוא מגלה קץ הימין, דווקא בגלל שהוא סיבת הגאולה העתידה, לכן הוא מגלה את קץ הימין.
כאילו הכל מתחיל ממנו, אז הוא...
כן, ומזה הטעם נזכרו האבות אחורנית, כי הכתוב הזה נאמר,
מה זה אבות אחורנית?
כתוב, זכרתי את ביתי יעקב, ואף את ביתי יצחק, ואף את ביתי אברהם אזכור, וארץ אזכור. אז מתחילים מיעקב. אז אומר, מה פירוש מזה הטעם? כי יעקב, הכתוב הזה נאמר על הגאולה שתהיה לעתיד, ויעקב הוא סיבה ראשונה לגאולה העתידה. כמו שהיה אברהם סיבה לגאולה הראשונה, לגאולת מצרים, שרי אליו הבטיח, לאברהם הייתה הבטחה, וגם הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ואחרי כן יצאו רוחש גדול. כן, לעומת זאת יעקב הוא הסיבה באדר, כן, הסיבה לגאולה העתידה. ולכך יעקב הוא מגלה הקץ של העתיד. זאת אומרת, הפירוש, אני מבין שהוא רוצה לומר, כיוון שהוא הסיבה, אז מילא הפירוש הוא שייך אליו באופן מהותי, אז ממילא התאריך של הגאולה העתידה שייכת אליו, זה דבר שייך לו,
כאילו גם מתחיל את זה, מגלה, אז הוא כאילו מתחיל את זה, כי זה ממנו.
כן, כן, הכל ממנו, זה מה שהוא אומר. ועוד מטעם אחר יעקב ראוי לגלות הקץ של העתיד, כי הקץ לעתיד הוא כמו שהוא הסביר כבר קודם, הוא סתום ונעלם מאוד, ויעקב מעלתו מדרגתו עד המדרגה שהוא נעלם ונסתר, כמו זאת אומרת, הוא אומר מצד אחד הקץ העתידי הוא סתום ונעלם מאוד, מאוד מוסתר, מאוד מכוסה, כמו שכבר ראינו הגמרא ביומא, ראשונים שנתגלה עוונם נתגלה קיצם, האחרונים שלא נתגלה אבונם, כן? היה קשה להגדיר מה החטא שלהם, אז באמת גם לא נתגלה קיצם. הכל סתום, כן? הכל סתום. אז כי הקץ לעתיד הוא סתום ונעלם מאוד, ויעקב מעלתו ומדרגותו עד המדרגה שהוא נעלם ונסתר, כמו שידוע מדרגת יעקב. מה?
יעקב הוא מחיית נסתר.
כן, כן, הוא אומר כי הקץ לעתיד הוא סתום ונעלם, וגם יעקב מעלתו ומדרגתו עד המדרגה שהיא נעלמת ונסתרת. זאת אומרת, לעומת אברהם ויצחק, הוא אומר יעקב המדרגה שלו שהוא צדיק, צדיק נסתר. המדרגה שלו היא מדרגה עליונה, נעלמת ונסתרת.
בגלל שהוא גם עסק ב...
לא יודע אם בגלל, יכול להיות שיש איזה כמה ביטויים, זה בא לידי ביטוי, אבל הכוונה, הוא אומר, לעומת אברהם ויצחק, שהמעלה והמדרגה שלהם גלויה, יעקב המדרגה שלו היא נסתרת. אני חושב שאפשר לראות את זה, כן, אפשר לראות את זה בלא, בזה שהרי הוא 22 שנה בבית לבן, הוא מתעסק בצון. אז אתה, מה אתה חושב? מה? זה רואה צון? אז כל המדרגה שלו היא מדרגה, כל המעלה שלו היא לא נראית. אפשר היה לחשוב שהוא אדם שלא שייך בכלל לרוחני.
אבל הוא מגיע לשכם, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו.
זה חזל אומרים. כן, ויבוא יעקב שלם, עיר שכם, אבל אני אומר, המעלה של יעקב היא מעלה, אומר, המעלה של יעקב היא מעלה נסתרת. היא לא מעלה גלויה, כן? אני מבין, לעומת שאר האבות, כן? ולכך אפשר לו... מה?
לא ראינו ביעקב, אלו חוץ מהחלום של הסולם, לא ראינו איזושהי... תופעה או חוויה רוחנית מיוחדת במינה,
נכון,
אבל מצד שני לא היה פסול בזרעו לעומת,
למשל, על אברהם אבינו כתוב, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את שכם, אז הוא אומר, איך עשה אני אברהם אשר אני עושה? אברהם הרי כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו, כן, ללכת
בדרך. זה לפי מה שהרב הסביר. הראשונים שנתגלה אבונם נתגלה קיצם. זאת אומרת, אצל האבות היה פסול. נתגלה מה הפסול? אצל יעקב לא היה פסול.
כשחזל אומרים, יכול להיות שזה שייך לאותו עניין, אבל כשחזל אומרים, ראשונים נתגלה אבונם, הכוונה היא בדור, בבית ראשון.
כן, אבל אברהם ויצחק, שהיה בהם פסול, אז זה נתגלה. אצל יעקב לא היה פסול.
יכול להיות. יכול להיות, אני אומר, זה לא היה עניין של אבון, אצל אברהם ויצחק זה לא עניין של אבון, אתה מבין?
כן, אבל היה פסול.
פסול, אבל לא אבון. כשהגמרא אומרת ביום האבון, הכוונה היא, בית ראשון נחרב על עבודה זרה, גילוי עריות, אומרת כבר שלוש עבירות.
כי הרי מזה הוא מתחיל, כשהוא נסתרקה מנורח הקודש.
אני בהחלט יכול לומר שזה שייך, אני לא אומר שלא, כן?
לא, כי אנחנו מנסים להבין למה אצל יעקב זה נסתר בעצם.
אז הוא אומר, כי כל המדרגה של יעקב היא נסתרת, נכון? אז הוא אומר, ודבר זה זכה אליו יעקב, הנה הוא אומר, ודבר זה זכה אליו יעקב, אני שלא היה פסול, פסול בזרוע, דבוק בכוחות חיצוניות, רק כולם היו דבקים בכוח פנימי קדוש, ולכך היה מעלתו ומדרגתו מגיעה עד המדרגה שהיא פנימית נסתרת, והיה אפשר לו לגלות הקץ הפני, זאת אומרת, רואים שזה שהייתה מיטתו שלמה שלא היה פסול בזרעו, זה אפשר לו להיות יותר פנימי. זה מה שהוא אומר, זה שאין פסול בזרעו, אולי לא, 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 שאני אפשר, זה שני ביטויים של דבר אחד, כן? זה שאין פסול בזרעו, זה בגלל שהוא באמת, המדרגה הפנימית שלו היא מאוד גבוהה. זה מה שהוא אומר, ולכך היה מעלתו מדרגתו מגיעה עד המדרגה הפנימית שהיא פנימית נסתרת, והיה אפשר לו לגלות הקץ הפנימי הנסתר, ומפני שאין ראוי לגלות דבר זה, שהרי העולם המשיח כאילו, כמו שהוא אמר, ראינו כבר כמה פרקים, כאילו הוא עולם חדש, ואין לי יעקב לגלות מצפוניו, כן? אז מצד אחד הוא מסוגל, אבל מצד שני כתוב, ביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה. למה? אז הוא מסביר למה באמת נסתקה ממנו שכינה, שהרי עולם המשיח כאילו הוא עולם חדש, ואין ליעקב לגלות מצפוניו, הכוונה את הסודות של עולם המשיח.
כי אז לא יהיה עולם חדש, החידוש ייעלם.
זה הבעיה טלי, זאת אומרת העולם חדש, זאת אומרת זה מציאות חדשה, זה לא רק שאין, זה מצד
לא, כי אם יעקב יגלה אז אין בזה חידוש.
זה גם כן, אבל כיוון שזאת מציאות חדשה, אז הפירוש הוא זה חלק מהתוכנית, כן? העולם הזה, העולם ההוא הוא יצירה חדשה. יצירה חדשה פירושו של דבר שאין לה שייכות לעולם שלנו. זה לא רק ש...
אז יעקב כאילו לא היה יכול גם לגלות?
כן, כן, הסתלקה ממנו שכינה. זאת אומרת, הוא יכול, כי יעקב הוא פנימי, אבל הוא לא יכול לגלות. הוא יודע, נגיד כך. יעקב יודע. יעקב הוא פנימי ויש לו מגע עם הדברים היותר פנימיים והיותר נסתרים, אבל אין לו את היכולת לגלות. הרי זה מה שכתוב בחז"ל, ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה. זאת אומרת, נמנע ממנו הדבר. מדוע נמנע ממנו הדבר? משום שהעולם הזה, עולם המשיח הוא עולם אחר, הוא לא שייך למציאות הזאת. כן? ואמר יעקב, שמא יש פסול בזרי. הרי אתם מבינים, זה הבעתליה. הרי הוא הסביר, היכולת שלו לראות את הדברים נובעת מצד העובדה שאחד הביטויים לכך של הפנימיות שלו, כן? זה העובדה שהם פסול בזרו. אז אם אני עכשיו לא יכול, אז הוא אומר, אולי באמת הסילוק שכינה זה לא רק אי יכולת לגלות, אלא זה מעיד על דבר הרבה יותר עמוק, כן? אולי יש פסול בזרע. פסול בזרע פירושו של דבר שאני באמת מפסיק להיות פנימי. זה המשמעות. אני מפסיק להיות פנימי. אז הוא אומר, ואמר יעקב, שמא יש פסול בזרעו, כי אם יש פסול בזרעו והיה זרעו יוצא מן המדרגה העליונה הנסתרת הפנימית, אז מצד הזה אני יכול לגלות הקץ. וכך אמרו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ביאור עניין
זה. מה צפונה?
נסתריו, סודותיו. הדברים הצפונים. כן? לכך אמרו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ביאור עניין זה שלכך תלו עצמם ביעקב. שמע ישראל, כן? כי בוודאי יעקב הוא דבק באחדות השם יתברך לגמרי. כי מדרגת יעקב בין אברהם ובין יצחק, והוא פנימי נסתר. מה הכוונה? הרי כתוב שיעקב יש מידת החסד ומידת הגבורה. חסד לאברהם, אמת ליצחק, כן, סליחה, חסד וגבורה. חסד לאברהם, פחד יצחק זה מידת הדין. יצחק זה מידת הדין. המקשר בין שתי המידות האלה, בין מידת החסד למידת הגבורה, זה יעקב, שהוא מידת התפארת למעשה. אבל האמת של הוא רומס כאן, ודאי יעקב הוא דבק באחדות השם יתברך לגמרי, כי מדרגת יעקב בין אברהם ובין יצחק, והוא פנימי נסתר. לכך יעקב דבק באחדותו לגמרי. צריך להבין מה את המשפטים האלה כאן.
כאילו בין שני המידות שלה.
כן, כן, אבל רואים ש... אני מבין שהוא רוצה להגיד...
הוא לא צד עם החיצוני. מצד אחד אברהם, מצד שני יצחק.
לא, לא, אני אסביר. אני אסביר מה ש... כי אפשר להבין... אומר יעקב דבק באחדות השם יתברך לגמרי, כביכול לאברהם אמינו הייתה חסרה ההכרה באחדות השם, או ליצחק הייתה חסרה ההכרה. לא, לא, אז אני חושב שהפירוש הוא ככה, שיעקב זה לא שייך להגיד שלהם היה חסר משהו, אלא הפירוש הוא שההופעה שלהם היא הופעה שמדגישה צד מסוים. זאת אומרת, אצל אברהם מודגשת מידת החסד, ואצל יצחק מודגשת מידת הגבורה. ויעקב, זאת אומרת, יש נגיד כך, יש יציאה מן האמצע. יש יציאה מהדרך האמצעית. אצל יעקב בא לידי ביטוי האמצע. זאת אומרת, אין נטייה לאחד מן הצדדים, אלא יש איחוד. זה נחדה אחדות השם יתברך לגמרי. ההופעה של יעקב היא מגלה את האחדות בצורה השלמה ביותר, לא בצורה שיש בה נטייה לאחד מהצדדים.
למה זה נסתר? למה זה מוגדר כנסתר?
הוא מוסתר. כי מדרגת יעקב בין אברהם ובין יצחק, והוא לא,
לא יעקב בין אברהם, אלא הכוונה היא ביניהם, לא בין
התולדות. יעקב מאחד את שתי המידות האלה, זה הכוונה. בין אברהם ליצחק, הכוונה, הוא מאחד את שתי המידות. אצלו בא לידי ייחוד מצד אחד האמצע, זאת אומרת, גם המידה של אברהם, מידת החסד, וגם המידה של יצחק, שהיא מידת הגבורה. כן? כי מדרגת יעקב, רגע, כי מדרגת יעקב בין אברהם ובין יצחק, והוא פנימי נסתר, והוא פנימי נסתר, זה כבר אמרנו קודם, זה לא בגלל שהוא מאחד, הוא פנימי נסתר, אלא יש בו את, מצד אחד את הייחוד שבין אברהם ויצחק, מצד שני הוא פנימי נסתר כמו שאמרנו קודם, כן? והביטוי לפנימיות הנסתרת שלו, מדרגת הפנימיות המיוחדת שלו, כמו שהוא אמר קודם, זה העובדה שהם פסול בזרו. כן? העובדה שהם פסול בזרו, שמיטתו שלמה, היא ביטוי לעומק הפנימיות שלו. כן? לכך יעקב דבק באחדותו לגמרי. לכך יעקב דבק באחדותו לגמרי. הכוונה היא, המהות של יעקב היא דבקות בריבונו של עולם באופן מוחלט, כמו ש... כי אצל אברהם אמרנו יש נטייה לכיוון החסד, אצל יצחק יש נטייה לכיוון הגבורה, אצל יעקב אין נטיות. זה מה שהוא אומר, דבק באחדותו לגמרי. דבק באחדותו, הכוונה היא, ההופעה שלו היא הופעה של שלמות, לא של 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 מיזוג, כן? של מיזוג של כוחות, לא של נטייה לאחד מהצדדים. כן?
אחדות, כאילו כל הכוחות ביחד.
כן, כן, הופעה של כל הכוחות. כן, בדיוק, בדיוק. ולפיכך אמרו, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. כשם שאין בלבבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. מה הכוונה כשם שאין בליבך אלא אחד? הם אומרים לו, אתה מיוחד בהופעת האחדות שאתה מביא לידי ביטוי, נכון? זה הכוונה שאין בליבך אלא אחד, אומר המהר"ל. לא שאתה לא נותנים לו ציון לשבח על זה שהאמונה שלו היא אמונה באל אחד, כן? אלא הכוונה היא המדרגה שדיבר עליה המהר"ל קודם, שאין בליבך אלא אחד. הכוונה היא שאצלך בא לידי ביטוי המיזוג של הכוחות של אברהם ויצחק, כן? זה מה שהם אומרים לו, כשם שאין בלבבך אלא אחד, כך הם מדיבנו אלא אחד, שאין ספק שיעקב הוא דבק לגמרי בו יתברך במשהו אחד, כמו שאמרנו, ולפיכך אין בליבו אלא אחד, ולכך אין בליבנו אלא אחד, שגם השבטים דבקים באחדות השם יתברך על די יעקב, כי האחדות הוא בשתי פנים, האחד הוא הדבר שהוא בעצמו אחד, והשני, אם כי אינו אחד מצד עצמו, ויש לו חלקים, והחלקים נעשים אחד על ידי דבר המאחד אותם.
כמו שהוא... אובייקט והסובייקט.
זאת אומרת, עוד פעם, כי האחדות הוא בשתי פנים. האחדות היא בשתי פנים. פן אחד, הדבר שהוא בעצמו אחד. זה פן אחד של אחדות. הדבר שבעצמו הכוונה במהותו הוא אחד.
אבל אין לנו נגיעה בו באחד.
רגע.
לנו יש נגיעה בהתייחסות.
או, אז הוא אומר, או מצד שני הוא אומר, השני, אם כי אינו אחד מצד עצמו, ויש לו חלקים, והחלקים, אבל, כן, אבל החלקים נעשים אחד על ידי דבר המאחד אותם.
כאילו כשזה בא לידי ביטוי אצלו.
הנה, הוא נותן דוגמה, למשל. כמו שהוא העניין באדם, לאדם יש איברים מחולקים, היד עושה פעולה אחת, הרגל עושה פעולה אחרת, האוזן עושה פעולה אחת, העין עושה, כל איבר ואיבר יש לו את הפעילות שלו, והפעילות שלו היא פעילות מיוחדת. אבל, אז הוא אומר, כמו שהוא העניין באדם, שיש לאדם איברים מחולקים, וכולם הם מתאחדים על ידי הנשמה הנבדלת, כמו שדיבר למעלה. זאת אומרת, מה מאחד אותם? החיות הפנימית היא המאחדת. זאת אומרת, מצד אחד כל איבר עושה עבודה מיוחדת, אבל מצד שני אנחנו אומרים שהאדם הוא אחד, משום שיש בו נשמה שהיא מושכת, יש בו כוח מכוון שאת כל הכוחות רותם לכיוון מסוים. כן, זה מה שהוא אומר, וכולם הם מתאחדים על ידי הנשמה הנבדלת, כמו שיבר למעלה. ויש באדם י"ב איברים, יש אנחנו אומרים רמח איברים, אבל כנראה י"ב איברים עיקריים, י"ב איברים, והם מנויים בספר יצירה שהם עיקר איברי האדם, וכולם מתאחדים על ידי הנשמה הנבדלת, וכנגד זה הם י"ב שבטים גם כן, והם מתאחדים על ידי יעקב אביהם, שהוא אביהם, ועל ידו הם אחד. ולכך על ידי יעקב השבטים דבקים באחדות השם יתברך. כן, כמו שאמר, ואם לא כן, מאחר שהם י"ב לא היה להם דבקות בו יתברך, במה שיתברך אחד. ולפיכך הם אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ועוד, כי בני יעקב שהיה בהם שבט לוי שהוא קדוש להשם, והוא נבדל מכל שאר השבטים, והוא כנגד האחד שבשם אחד, כי האחד כנגד האלף, סליחה, מעניין. זאת אומרת, הוא אומר שבט לוי, המילה אחד זה 13, נכון? אחד זה 13,
וזה לוי ופלוס 12 השבטים,
בדיוק, זה מה שהוא אומר. לוי הוא כנגד האלף שבשם, הכוונה במילה אחת.
אז מה אנחנו רוצים הרב גם לומר לו בעצם, שכמו שיעקב התעלה מאבותיו, כאילו המדרגה הגבוהה אחדותית יותר, אז האחדות שלהם היא עוד יותר אחדותית מאשר האחדות של יעקב, ולכן הוא יגיד
ברוך. רגע, כי האחד הוא נבדל מהכל. כן? האחד הוא נבדל מהכל. אחר כך שמונה בני הגבירות.
ששת בני לאה ויוסף ובנימין.
כנגד השמונה. למילת אחד,
נגד החטא. גבירות זה בני לאה ובני רחל.
לאה ורחל.
אחרי זה דן ונפתלי, גד ואשר.
ארבע, הדלת זה כנגד בני השפחות. כן? ואחר כך שמונה בני גבירות, כנגד השמונה במילת אחד, כי יוסף נעשה ממנו, כנגד החטא, סליחה, במילת אחד, כי יוסף נעשה ממנו שני שבטים, אפרים ומנשה. אחר כך, אז אתם מבינים, אנחנו מתייחסים לאפרים ונשה כשניים בתוך בני הגבירה, כן? כן. ואחר כך ארבעה בני שפחות כנגד ארבעה במילת הדלת, סליחה לא ארבעה, הדלת במילת אחד. כך אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד, כי הוא כנגד, או כשם שאין בלבך אלא אחד, כי הוא כנגד מילת אחד שהיא התיבה, כך אנו כנגד כך אנו כנגד האותיות.
איזה תיבה? תיבת אחד.
כן, כן. כך אנו כנגד האותיות שבשם אחד, ואנחנו נעשים לאחד על ידי יעקב שהוא כנגד מילת אחד. יעקב הוא כנגד כל המילה, והשבטים כנגד האותיות, לפי, כן, האותיות שמרכיבות את המילה אחד. השבטים הם כנגד האותיות שמרכיבות את המילה אחד. טוב, עד כאן.
ברוך השם, כבוד מלכותו לעולם.
ברוך השם, ברוך השם. עשינו משהו.
כן.
טוב.